שלום, שומעים אותי? יופי. רק רגע, נשתף את המסך. בסדר. אז אנחנו היום בתזמון מושלם. מגיעים לפרק האחרון של איכה. ובאמת, זה משלים את ישלים את הלימוד שלנו במגילה, גם להבין כל פרק בפני עצמו, וגם להבין את המהלך של המגילה. אני חושב שזה דבר ש... או לפחות אני, שנדרשתי לצורך העניין, לעיין בזה ולהעמיק בזה, זה משנה את אולי הדרך הרגילה שאנחנו בתשעה באב יושבים ושומעים את איכה, ולפעמים קצת הכל נשמע לנו אותו דבר, כל מיני פסוקים עצובים כאלה. אז אנחנו יכולים להבין שיש כאן איזושהי אמירה מעבר לזה. רק הודעה, בשבוע הבא אני בדיוק טס ביום רביעי, אז לא יתקיים שיעור, ובעזרת השם בעוד שבועיים, אז אנחנו בבית הכנסת נתחיל קוהלת, ורואים את החגים באופק, אז לקראת סוכות. אז בואו נתחיל, אנחנו בפרק ה', נקרא את הפרק, הוא יותר קצר מהפרקים האחרים, תכף נדבר על זה. זכור השם מהיה לנו, הביט הרואה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ממנו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו. על צווארינו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבנותיהם, סבלנו. עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. הורינו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תכונסאו ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, פועלים מלכו בו. אתה השם לעולם תשב, כי שכה לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד, וכידוע המנהג הוא, שקוראים בבית הכנסת, לחזור שוב על הפסוק הקודם, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, ולסיים בזה. אז הפרק הזה הוא שונה משאר הפרקים במגילה. אמנם יש בו 22 פסוקים, כמו ברוב הפרקים, פרקים א', ב' וד', גם פרק ג' הוא בעצם 22 שלישיות של פסוקים בחולות. אבל הוא שונה בכך שהוא לא מסודר לפי סדר א' ב'. שאר הפרקים מסודרים לפי הסדר, הפרק הזה יש בו אמנם 22 פסוקים, אבל הוא לא מסודר. חוץ מזה שהוא גם הרבה יותר קצר. אמרנו בשבוע שעבר שפרק רביעי הוא יותר קצר משלושת הפרקים שלפניו. שלושת הפרקים שלפניו יש בכל אות, קראנו זה שש פסוקיות, נגיד ככה. זאת אומרת, כל פסוק בפרק א' וב', סליחה, יש בו שלושה משפטים שכל אחד מהם יש בו כאלה שתי פסוקיות, נגיד ככה. איכה ישבה בדד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. יש פה שש פסוקיות כאלה קטנות. כמובן פרק ג' יש בו שלושה פסוקים בכל עוד, ובכל אחד שתי פסוקיות כאלה, אז הוא בעצם מורכב באותו אופן. פרק ד' כבר יהיה לנו ארבע פסוקיות בכל עוד, שזה היה בערך שני שליש בעצם מהפרקים הקודמים, והפרק הזה הוא רק שליש. כי בכל, לא בכל אות, אבל בכל פסוק, מ-22 פסוקים יש לנו רק שתי פסוקיות. זכור השם היה לנו, הביט הרואה את חרפתנו. זהו, שתי פסוקיות, פרק הרבה יותר קצר. מה זה אומר אולי הפרקים הפסוקים הקצרים וחוסר הסדר, אפשר להגיד, בניגוד לסדר א' ב'? אז אני חושב שלהסביר את זה צריך גם להסתכל על, על מה הפרק הזה מדבר. דיברנו על זה שבעצם, או לאיפה הפרק הזה שייך, נגיד ככה. דיברנו על זה שהמגילת איכה, חז"ל אומרים לנו מראש, ואנחנו הולכים לפי הכיוון הזה, שזאת המגילה שכתב ירמיהו, ששרף יהויקים את שלושת הפרקים של איכה, פרק א', ב' וד'. פרק ג' זה פרק שנוסף אחרי שיהויקים שרף את המגילה, כתוב, ויכתוב אליהם עוד דברים כהנה, זאת אומרת כהמה, זאת אומרת, כמו ששם יש לנו שלוש א' ב'ות, אז גם בפרק ג' יש לנו שלוש א' ב'ות, וזה מה שנוסף. ודיברנו על זה בפרק ג', למה זה נוסף בין פרק ב' לד' לאחר מעשה, ולא נוסף אחרי שלושת הפרקים המקוריים. דיברנו על, על התהליך שיש כאן, שמדבר על ההתרחקות מהקדוש ברוך הוא, בעקבות החטא, הכעס כביכול, אבל אז התקווה והתשובה, שבסופו של דבר מביאה, אמנם גם לאיסורים אחרי התשובה, אבל לאיסורים שמתקנים. שזה ראינו בסוף פרק ג' ובפרק ד'. הפרק הזה לא מסופר לנו בשום מקום שהוא נוסף, אבל בכל זאת אנחנו מוצאים אותו במגילה שלנו, והרבה מתארים אותו כפרק שבעצם מתאר אולי תקופה יותר מאוחרת. זכור השם מה היה לנו. אנחנו פונים אל הזיכרון, אל זיכרון של משהו שהיה. אנחנו אפילו, יש לנו ביטוי בסוף שמקביל לזכור השם מה היה לנו, ההפך שלו אולי, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אז זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על משהו שקרה עכשיו, אנחנו לא מדברים על איזושהי חוויה טריה, על האובדן עצמו, על החורבן עצמו, אנחנו מדברים על שנים אחרי זה, על תחושה של עזיבה וריחוק שהוא כבר ארוך, שהוא כבר תקופה ארוכה. וכנראה אנחנו מדברים על הגלות. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששם הם שואלים ילכו בו. אנחנו מדברים על מציאות שבה אנחנו רחוקים מהארץ, רחוקים מהמקדש, הם שוממים, הם נפלו בידי זרים, אנחנו בגלות, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו ארבנותיהם סבלנו, עבדים משלובנו פה כן מידם, אנחנו נתונים תחת עול גויים, אנחנו נמצאים בגלות ארוכה, בשממה, ולכן זה הגיוני שהפרק הזה נוסף בסוף, אחרי כל התהליך שמתאר את החורבן עצמו, שמתאר את, את האסון, שמתאר את התהליך ואת החוויה שלו, ואת התיאור של, של הניסיון לתקן, והדרך שהוא דורש, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שאפילו התיאור של התשובה של, של יושיהו, בפרק ד' מתרחש עוד לפני החורבן, וזה רק אומר לנו שהתשובה הזאת לא הספיקה למנוע את החורבן והיציאה לגלות, היא מתוך תהליך של תשובה, שהגלות אמורה לעשות את התיקון שלא היה אפשרי לעשות אותו בזמן שהבית בנוי. אנחנו כאן נמצאים כבר עמוק בתוך הגלות בפרק ה', כבר הרבה אחרי החורבן, והנביא מתאר כאן בעצם את, את המצב הזה, את המצב של הריחוק הארוך ואת את הבקשה מהקדוש ברוך הוא כביכול להיזכר בנו, אחרי תקופה כל כך ארוכה של נתק. ולכן זה גם ברור שזה לא כלול, לא בשלושת הפרקים המקוריים של המגילה שכתב ירמיהו, ששרף יהויקים, וגם לא במה שנוסף עליהם אחרי שיהויקים שרף את המגילה, כי כל הדברים האלה מדברים על האירוע של החורבן, הם מדברים על, על הדבר עצמו, הם מדברים על אותו משבר, זה נאמר כבר לפני החורבן כדי להזהיר מהחורבן, וזאת המגילה המקורית, ארבעת הפרקים האלה. הפרק הזה הוא תוספת יותר מאוחרת, אבל עם זאת, הוא משתלב בתוך מגילת איכה, הוא חלק ממגילת איכה. וכאן אנחנו צריך להבין את השילוב שלו בעריכה, כמו שדיברנו על פרק ג' כפרק שנוסף למגילה המקורית, וניסינו להסביר למה בעריכה של המגילה, בצירוף שלו למגילה, הוא מצטרף במקום הזה, אנחנו צריך להבין כאן מה התפקיד של הפרק הזה בתוך העריכה הזאת שנוסף בשלב מאוחר יותר. ואולי כאן אנחנו מוצאים, ראיתי שעמדו על זה קצת, יעל ציגלר ועוד עומדים על זה, שיש פה קצת הקבלה בין הפרק הזה, יש דמיון לפרק א', אם אנחנו מסכים על הפרקים במגילה, הפרק שדומה לפרק הזה הוא פרק א', באיזה מובן? פרק א', איכה ישבה בדד, דיברנו על זה שהפרק מתאר בעיקר אין, בעיקר מה שאין, בעיקר מה שעבד לנו, מה שחסר לנו. הוא פחות מדבר כמו פרקים ב' וד' על האירוע עצמו של ההרס והחורבן, כן? בפרקים ב' וד' אנחנו מדברים כביכול ממש על ההריסה, על החורבן, על האירוע, על הפעולה. כאן אנחנו מדברים על מה שאין, מה שחסר לנו לאחר, אחרי זה. אז פרק א' אולי יותר סמוך, יותר טרי, והפרק הזה יותר מאוחר. וגם בפרק א', דיברנו על ההבדל בין פרק א' ופרק ב' למשל, על הכעס שמבוטא בפרק ב' לעומת האופן היותר מיושב של התיאור של הדברים בפרק א', שיש בו קצת פרספקטיבה, שיש בו קצת צידוק הדין, שיש בו צדדים כאלה, אין בו את הכעס ואת השערה הזאת של פרק ב'. ראינו אז את האמירה שרבי יוחנן, שרבי היה דורש 24 דרשות, רבי יוחנן היה דורש 60 דרשות, כי רבי היה בוכה בכל פעם שהיה דורש, כי זאת חוויה הרבה יותר טריה, והוא נסער הרבה יותר. בניגוד לרבי יוחנן, שכבר נמצא דור אחרי, דור וחצי אחרי, ויש לו כבר פרספקטיבה קצת פחות נסערת על הדברים. אז גם במובן הזה, הפרק הזה דומה לפרק א', שיש בו יותר את הפרספקטיבה הזאת. אנחנו כן מדברים כאן על אבותינו חטאו ואינם, וגם אנחנו אומרים, אוי נא לנו כי חטאנו, אנחנו לא רק מאשימים את אבותינו, אנחנו גם לוקחים אחריות על זה. אז יש פה את הצדדים האלה של צידוק הדין, ואוי נא לנו כי חטאנו, ביחד עם זה שאנחנו נמצאים, מצד שני הוא פחות מובנה מפרק א', במובן הזה שפרק א', שוב, משפטים ארוכים, מסודר לפי סדר א' ב', מתאר איזשהו תהליך של חורבן, כאן אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו כבר באיזשהו פיזור הדעת, באיזושהי חוסר יכולת כבר לבטא דברים בצורה מסודרת, אנחנו לא מדברים על תהליך שהביא לחורבן, אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו עבודים, אנחנו זנוחים, ולכן אין פה סדר, והמשפטים קצרים, והתיאור אין מילים כל כך לבטא אותו, אבל מבחינה מסוימת הוא דומה לפרק א', ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על כל המגילה, אז יש לנו פה איזשהו מבנה חייסטי, שפרק א' מקביל לפרק ה', זאת מסגרת לכל המגילה, שבעצם היא יותר, כמו שאמרנו, מיושבת, היא בפרספקטיבה יותר, היא מדברת על האחריות, ובאמצע פרקים ב' וד' שראינו שמקבילים אחד לשני, שהם יותר סוערים, הם יותר מתארים את האירוע עצמו, מתארים את החוויה הקשה שמורגשת בעקבות האירועים ובעקבות האסונות, ובאמצע פרק ג' במרכז הוא בעצם הציר של המגילה, שבו אנחנו מדברים על האיסורים של ירמיהו, והתהליך שהוא עובר מתוך הכרה של, בהתחלה, תחושה של הסתר פנים, של ריחוק, ואחרי זה ההתעוררות לחזור אל הקדוש ברוך הוא, לקחת אחריות, לעשות תשובה, ואז תהליך התיקון שהוא לא קל. אז זה בעצם המבנה של המגילה, והוא יוצר מבנה מאוד סימטרי, חייסטי, אבל כמובן שאנחנו מסתכלים על הסימטריה, אנחנו גם רואים התפתחות. זאת אומרת, פרק ב' ופרק ד' מקבילים, אבל הם לא אותו דבר, עבר משהו ביניהם, קרה משהו ביניהם, הייתה התקדמות. בפרק ב' היינו בכעס, בריחוק, פרק ד' אנחנו נמצאים באיסורים דומים, אבל מתוך פרספקטיבה אחרת שהשתנתה בפרק ג'. כן, פרספקטיבה של רצון להתקרב בחזרה. אותו דבר כאן, פרק א', כן דיבר על זה, ראינו את האכזבה מהגויים, שדרך אגב, מובד גם כאן בפרק שלנו, את התחושה של הבדידות, את החוויה הזאת שהיא טריה מאוד וקשה, אבל יחד עם זה הייתה איזושהי הכרה שהדבר הזה נובע מהברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מזה שאנחנו עם השם, אז אנחנו הנעם לבדד ישכון, חי ישבה בדד, נובע מהנעם לבדד ישכון, אנחנו עם שאף פעם לא יהיה בחבר'ה, כן? אף פעם לא יהיה עם ככל העמים, אנחנו תמיד יהיה לנו קונפליקטים עם הגויים האחרים, כי אנחנו עם שונה, ואנחנו עם מיוחד. אז שם זה נאמר באמת בכאב, כאן אנחנו אומרים את זה, שם היה צידוק הדין אולי, באיזושהי הבנה שלקחנו את זה במקום לא נכון, שניסינו להתקרב לגויים. כאן אנחנו שומעים טון אחר, שהוא בעיקר טון של תפילה ופנייה לקדוש ברוך הוא לראות אותנו. תראו אפילו את הפסוק הראשון, זה בעיקר בפסוק הראשון ובפסוקים האחרונים. זכור השם מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. אין פנייה כזאת בפרקים הקודמים, כמעט, יש אולי קצת בפרק ג', אבל זה פנייה לקדוש ברוך הוא, זכור, הביט הרואה, תפסיק להתעלם מאיתנו, תיזכר בנו, נכון? אנחנו רואים ביטויים כאלה של זכירה, תמיד שמישהו נמצא במצב של מצוקה, ואז יש איזושהי כביכול גאולה. סליחה רגע, ראיתי שיונה כתבה לפני דקה שהיא לא שומעת, עכשיו שומעים? אני מקווה ששומעים. כולם שומעים, נכון? כן.
שומעים.
בסדר, תודה. אז אנחנו יודעים, אפילו אצל נוח בטבע, ויזכור השם את נוח, תמיד יש לנו לשון של זכירה, גם בהכרות שנפקדו, יש לנו לשון של זכירה, של פקידה, הלשון הזו של זכור השם, הבקשה זכור השם היה לנו, זה כביכול, אנחנו בצרה, אנחנו מרגישים זנוחים, אנחנו מרגישים נעזבים, תחזור אלינו, אתה מסתיר את הפנים, תתייחס אלינו שוב, הביט הרואה את חרפתנו. כל התיאור של המצב הוא תיאור שאנחנו מרגישים כביכול זנוחים, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לחזור אלינו. למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? כן? השיבנו השם אליך ונשוב, החדש שמנו כקדם. תחזיר אותנו אליך. והפנייה היא עכשיו, באופן מעניין, כביכול זורקת את הכדור בחזרה אל הקדוש ברוך הוא. וזה בא לידי ביטוי מאוד במדרש, אני רגע מדלג על הפסקה הראשונה שאנחנו נחזור אליה עוד מעט, המדרש באיכה רבה על הפסוק השיבנו השם אליך ונשובה, אומר דברים מפורסמים, המדרש הזה הוא מדרש מפורסם, השיבנו השם אליך, אנחנו כאן בפסקה הזאת, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה לכם. גאילה זה מה שנאמר בסוף התוכחה, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים לא גאלתים לחלותם. זה נאמר בסוף התוכחה, הרי יש לנו פעמיים את התוכחות בתורה, אחת בפרשת בחוקותיי ואחת בפרשת כי תבוא. ובסוף התוכחה של בחוקותיי, כן, שמתחילה ב"אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תגן נפשכם" וכו' וכו', יש פה את כל הפורנויות חלילה שיגיעו בעקבות זה, אבל זה מסתיים עם הפסוקים, אף אני אלך עמם בקרי ובתי עמדת אותם בארץ אויביהם, או אז יקנה לבבם מהרל ואז יוצאו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור בארץ אזכור, בארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יען וביען, במשפטיים אסו ותחוקו לגאלם נפשם, ואז כתוב שוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני השם. אז יש כאן הפורענות הזאת, התוכחה, בפרשת בחוקותיי, מסיימת בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא זוכר את הברית, והוא יגאל אותנו בעקבות הברית הזאת. בתוכחה של פרשת כי תבוא, אז התוכחה מסיימת אחרת, יש לנו כאן את כל החליל הפורעניות שיגיעו, וזה מסתיים ושבחה שמצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ושפחות בהם קונה. התוכחה מסתיימת בלי שום הבטחה לגאולה, בלי שום הבטחה להחזרה. אפילו מסתיימת אולי בפורענות הכי גדולה של החזרה, של יציאת מצרים, כביכול ביטול של יציאת מצרים. אני הוצאתי אתכם מצרים, זה הברית שלנו, ושם נחרטה הברית, ואפילו זה כביכול חוזר ומתבטל. אמנם יש לנו אחרי זה, אם אנחנו הולכים אחרי זה לפרשת וילה, פרשת ניצבים, אז יש לנו כאן פרשת התשובה, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, ברכה והקהל שרנתתי לפניך, ושבתה לבבך, ושבתה את השם אלוקיך, ושמתה בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך, וכו' וכו'. אז מה שאנחנו רואים זה שבתוכחה של פרשת בחוקותיי, יש הבטחה אלוקית של זכירת הברית, והשבה לארץ, השבה מהגלות. בתוכחה של פרשת כי תבוא היא מסתיימת בלי הבטחה כזאת, והיא תולה את זה בתשובה, שאם יבואו כל הדברים האלה ואנחנו נשוב בתשובה, אז אנחנו ניגאל. וזה ידועה מחלוקת בחז"ל, אם אין ישראל ניגלים אלה בתשובה, או בין עושים תשובה ניגלים, בין לא עושים תשובה אינם ניגלים. הרמב"ן כותב בפרשת בחוקותיי, ששתי התוכחות האלה מדברות על שני פורענויות שונות. התוכחה בפרשת בחוקותיי מדברת על חורבן בית ראשון, וחורבן בית ראשון, באמת, אחרי 70 שנה, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו מבבל, הוא גם מראה איך הפורענויות עצמן שמנויות שם מתאימות לדברים שהתרחשו בחורבן בית ראשון, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא מחזיר אותנו, ואכן אחרי 70 שנה, אז עם ישראל חוזר ומקים בית שני, הרמב"ן אומר זה לא בצורה שלמה, אבל הגלות השנייה של חורבן בית שני, זה מה שמדובר עליו פרשת כי תבוא, היא גלות ארוכה, היא גלות שאין בסופה הבטחה, היא מחכה לתיקון שלם, לתיקון האמיתי, וכל עוד הוא לא מגיע בצורה שלמה, אז אנחנו לא מתקדמים למה שכתוב בפרשת ניצבים. צריך לשים לב לעוד הבדל בין התוכחות, שגם חז"ל לומדים עליו. התוכחה בפרשת כי תבוא היא כתובה בלשון יחיד. והאם לא תשמע בקול השם אלוקיך. כן, הכל כתוב בלשון יחיד. התוכחה, גם הברכה, בפרשת בחוקותיי, היא בלשון רבים. אם בחוקותיי תלכו, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. והרב סולובייצ'יק מסביר שבאמת זה ההבדל, לכן התוכחה של פרשת בחוקותיי מסתיימת בהבטחה של זכירת הברית, בעוד התוכחה של פרשת כי תבוא מסתיימת בדרישה לתשובה, בלי הבטחה. כי כשאנחנו מסתכלים על הרבים, על הציבור, לציבור יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא. יש לו ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם הציבור, ושהוא גואל אותם. בניגוד לזה, ליחיד, אין הבטחה כזאת. ולכן אם אני מדבר עם הרבים, פה פרשת בחוקותיי, אם לא תשמעו לי בלשון רבים, אז יש הבטחה. אם אנחנו מדברים עם היחיד, ואם לא תשמע בכל השם אלוקיך, ואם לא תשמע בכל השם אלוקיך בפרשת כי תבוא, אז אין הבטחה. ליחיד אין שום הבטחה, הכל תלוי במעשים שלו, אם הוא עושה תשובה הוא זכאי, אם הוא לא עושה תשובה חלילה הוא לא זכאי. וחז"ל אומרים לנו משהו דומה לזה, עכשיו אולי זה גם קשור, אפשר לקשר את זה גם לזה שבית ראשון חרב בגלל עבירות חמורות, הבית שני חרב בגלל שנאת חינם. אז שיש שנאת חינם ואנחנו לא מאוחדים כעם אחד, כציבור, אנחנו נידונים כיחידים, ואז כיחידים אין לנו את הברית הזאת, שהקדוש ברוך הוא קוראת עם הציבור, עם הכלל, ואין לנו הבטחה כזאת, בבית ראשון שאנחנו עם מאוחד, למרות שעם חוטא, אבל עם מאוחד, יש לנו את ההבטחה הזאת כציבור. וחז"ל אומרים לנו, אמירה מעניינת, במסכת שבת, יש שם תוספות מעניין. הגמרא אומרת, מתי תמה זכות אבות? יש לנו זכות אבות, מהאבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. ואת הזכות הזאת הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו וזוכר לנו. אבל באיזשהו שלב היא תמה. ויש פה מחלוקת בחז"ל, אמר רב ממות הושע בן בארי, כן, מלך ישראל, שמואל אמר ממי חזאל, כן, מלך הרם, רבי יהושע בן לוי אמר ממי אליהו, רבי יוחנן אמר מלך חזקיהו, מלך יהודה. הכל סביב אותה תקופה, פחות או יותר אנחנו אומרים פה על איזשהו טווח של 100 שנה, שהוא סביב חורבן מלכות ישראל, לא יהודה, פחות או יותר. סביב חורבן מלכות ישראל, שם החז"ל שמים את האצבע ואומרים שם תמה זכות אבות. כל אחד מהם לומד מפסוקים, לא ניכנס כאן לכל המקורות. אבל תוספות מעירים כאן הערה ואומרים ככה, ושמואל אמר, אומר רבנו תם, דזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. יש פה שני מושגים שונים. הגמרא מדברת על זכות אבות שתמה באותה תקופה, אבל עדיין זה לא סוף הסיפור, כי יש לנו גם ברית אבות. מאיפה אני יודע שברית אבות לא תמה? דאקטיב, וזכרתי את בריתי יעקב אף לאחר גלות. הרי אנחנו מדברים כאן על תקופה שלפני הגלות, ובתוכחה בפרשת בחוקותיי, אחרי כל הגלות, בסוף הסיפור של ועבדתם בגויים חלילה וכולי וכולי, שיוצאים לגלות, אז יש לנו וזכרתי את בריתי יעקב. פתאום הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, גם אחרי הגלות, אחרי שתמה אותה זכות אבות, עדיין הקדוש ברוך הוא זוכר ברית אבות. וענן, אנחנו אומרים בעלי התוספות, אין אנו מזכירים זכות אבות אלא הברית. גם שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מזכירים את הברית, נכון? זכור ברית, אנחנו אומרים בסליחות, אנחנו מזכירים תמיד את העניין הזה, כי הזכות כבר תמה והברית לא תמה. מה ההבדל בין הזכות אבות לברית אבות? זכות אבות זה זכות, כמו שאנחנו יודעים בבנק, שיש לנו יתרת זכות. מה זה אומר יתרת זכות? יש לנו, הכנסנו כסף לחשבון, ולא הוצאנו, אז יש לנו יתרת זכות. האבות צברו הרבה זכויות בשביל עם ישראל. יש הרבה מאוד זכויות שהם עשו במעשים שלהם, והזכויות האלה נזקפות לא רק להם, אלא גם לנו, לזרעם. אבל אם אנחנו חוטאים, אז אנחנו בעצם מבזבזים את הזכויות האלה, אנחנו פשוט מושכים מהחשבון הזה עוד ועוד, אנחנו מנצלים את הקרדיט שיש לנו, את האשראי שיש לנו, את האשראי הגבוה שיש לנו מעבוד, אבל כשאנחנו מושכים עוד ועוד ועוד ועוד, בסוף אנחנו מגיעים לאוברדרפט. אז זה מה שקורה על זכות אבות. אבל ברית אבות זה משהו מעבר לזה שהקדוש ברוך הוא אומר. שהקדוש ברוך הוא אומר, קראתי עם אבות ברית, שלא תלויה במעשים, שאפילו אם המעשים לא מצדיקים את זה, ונגמר לכם היתרה של המעשים, ואתם חוטאים, קראתי ברית עם האבות, גם שאתם יוצאים לגלות בעקבות החטאים שלכם, אני גם עדיין זוכר את הברית, וזכרתי את ברית יעקב. כן, היתרה שלכם תמה, בגלל זה יצאתם לגלות, כי כבר נגמרה הזכות. אבל, כן, בגלות ישראל, היא באמת התחלה של הפיראון, על אותה זכות שתמה. אבל עדיין יחד עם זה אני זוכר את הברית. והברית הזאת עם הציבור לא תלויה במעשים. זה ההבדל בין היחיד לציבור. כי ביחיד אמרנו, הכל תלוי בתשובה. ואם הכל תלוי בתשובה זה אומר שמסתכלים על היתרה בחשבון הבנק. אם היתרה שלילית, אז אין לך שום זכויות ואין שום הבטחה. אתה צריך לדאוג לעשות תשובה, ולדאוג לעבור ליתרה חיובית כדי לזכות בעצם בגאולה. אבל הציבור, יש להם ברית שעומדת מעבר למניין הזה של הזכויות. אולי אפשר להזכיר כאן את הדברים שאמרנו בתחילת מגילת רות, שדיברנו על מידת הדין ומידת הרחמים, והבאנו את הרמב"ן אצל יעקב אבינו, שמתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, ורש"י אמר שם למה הוא מבקש את זה, הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ישמור עליו, אז רש"י אומר הוא חשש שמא יגרום החטא, אבל בכל זאת, בפסוק הבא אומר, ואתה אמרת את עבד טיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר עשית מרוב. אומר רמב"ן, אם הוא מפחד שמא יגרום החטא, זה אומר שההבטחות של הקדוש ברוך הוא כבר לא מחייבות. אז למה אתה שוב מזכיר את ההתחייבות של הקדוש ברוך הוא? אומר רמב"ן, יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, כן, יכול להיות שגרם החטא, יכול להיות שלא מגיע לי, יכול להיות שמגיע לי עונש, אבל אתה אמרת את עבד טיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר עשית מרוב, יש לנו ברית, יש לנו ייעוד. אנחנו צריכים, אתה הטלת עליי משימה להקים את עם ישראל, להיות עם השם. אז בוא נגיד שמגיע לי עונש, אבל מה יהיה עם זה? לאיפה זה נעלם? אנחנו צריכים לקיים את הייעוד הזה. זאת הברית. הברית היא אותו ייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, וגם אם המעשים כביכול אומרים שמגיעה לנו חלילה אותה עזיבה ונטישה וקציפה ומעיסה, אז הברית אומרת שיש פה למה לפנות שהוא מעבר לזה. ואת אותם פסוקים שראינו שמבטלים את כל הביטויים של השכחה והמעיסה והעזיבה והגעילה וכולי, הרמב״ם מביא אותם באיגרת תימן, ליהודים שעברו בתימן צרות גדולות מהמוסלמים שם, והוא כותב להם ככה, וכבר ערב לנו השם יתעלה על ידי נביאיו, שלא נובד ולא נכלה ולא נחדל מהיות אומה חשובה ומעולה. עכשיו תשימו לב לביטוי הזה שכל פעם שאני קורא אותו, אני מתקשה להאמין שהרמב״ם כתב כזה דבר. וכמו שאי אפשר ביטול מציאותו, מציאות הבורא יתעלה, כן לא ייתכן עבדתנו מן העולם. אמר, כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. כביכול הנביא משווה את מציאות השם, שזה דבר שהוא מוכרח המציאות, מחויב המציאות, שלא יכול להתבטל, אין לו שום ביטול, כל העולם יכול לחרב ומציאות השם לא מתבטלת חלילה. הנביא אומר, כמו שאני השם לא שניתי, כביכול אין שינוי בקדוש ברוך הוא, כך אתם בני יעקב לא חליתם. כמו שאי אפשר, אין לנו מי דמלך ומי שבלך, אנחנו לא יכולים להשוות שום דבר לקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר, הרמב"ם אומר, כמו שאי אפשר ביטול מציאות הבורא, כן לא ייתכן עבדתנו מן העולם. תראו איזו השוואה בלתי נתפסת, אני לא מצליח לתפוס את ההשוואה הזאת. אבל איזו עוצמה יש להשוואה הזאת. וכן בישרנו והבטיחנו יתעלה שמו, כי מן הנמנע אצלו שימאס בנו כולנו, כן, זה הדגשה פה, בנו כולנו כציבור, ואף על פי שנמרה את פי ונעבור על מצוותיו, כמו שאמרנו קודם, זה לא תלוי במעשים, אפילו אם חטאנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא ימאס, אמר, זה היה פסוק שראינו במדרש קודם, כה אמר השם אם ימדו שמיים מלמעלה, ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשינו עם השם, ובזה עצמו הקדים להודיענו בתורה על ידי משה רבנו עליו השלום, אמר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אז אנחנו רואים אחר רמב"ם לוקח את המדרש הזה, לא יודע אם ממש ציטט את זה מתוך המדרש הזה, אבל זה בעצם אותה הנקודה של המדרש. גם אם אנחנו חוטאים, גם אם אנחנו מגיע לנו העונש הזה, גם אם אנחנו מרוחקים, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכמו שאי אפשר ביטול מציאותו יתעלק, אני לא ייתכן הבנתנו מן העולם, עד כדי כך. לא נובד ולא נכדה, לא סתם לא נובד ולא נכלה, לא נחדל מהיות אומה חשובה ומעולה. זאת אומרת, אנחנו גם נחזור לימי הזוהר שלנו, נחזור למעלה שלנו, והוא לא ימאס בנו וכולי וכולי. ואנחנו רואים את הביטוי הזה גם כן, בעוד דבר שמשתנה מפרק ג' לכאן. ואני מזכיר, פרק ג' הוא נאמר בלשון יחיד, אני הגבר. גם הפרקים האחרים, פרק א', ב' וד', נאמרו בלשון, הם דיברו על ציון, לא דיברו על אדם פרטי, הם דיברו על ציון, אבל דיברו גם בלשון יחיד. הפרק הזה כולו מדבר בלשון רבים. זכור השם היה לנו, הביטו ושמע שבתנו וכולי, הביטו רואה שבתנו. אנחנו, כל הפרק מדבר בלשון רבים. ובפרק ג' אנחנו ראינו שכשירמיהו תיאר את הצרות שלו בחלק הראשון של הפרק, אחד מהדברים שהוא אמר, זה גם כי יזעק והשווה סתם תפילתי, שהתפילה כבר לא מתקבלת, וראינו את המדרש שאומר שמיום שחרב בית המקדש שערי תפילה ננעלו, ואף על פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. ודיברנו על זה למה שערי דמעה לא ננעלו, כי הדמעה, הבכי, הוא בעצם מעיד על משהו מאוד מאוד עמוק שהשתנה. הוא מעיד שהאדם בעצם בעקבות החטא עשה איזושהי התבוננות, נכנס פנימה באופן מאוד מאוד אותנטי, משנה דברים בפנים. זה מגיע רק בחלק השלישי, האחרון של פרק ג', הדימה, הבכי, שבו הנביא אומר בעצם אנחנו רואים בעצם את התיקון שיכול לפרוץ את השערים הסגורים של התפילה. אבל לגבי הציבור, זה לגבי היחיד, לגבי הציבור הרמב"ם כותב, תפילת הציבור נשמע תמיד, ואפילו היו בהם חטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס, אותו ביטוי של מאיסה, כן? אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. לפיכך צריך אדם שתף עצמו עם הציבור, לא יתפלל יחידי כל זמן שיכול להתפלל בציבור. כן, כשאתה מתפלל ביחידי, אתה נבחן כביכול, האם התפילה שלך ראויה להתקבל או לא, מי רוצה להיות בבחינה כזאת. אז עדיף להתפלל בציבור, כי התפילה של הציבור, אפילו אם היו בהם חטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. ולעולם משכים אדם ויריב לבית הכנסת, שאין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת. כן? אין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת, כי שמה הוא יכול לשמוע בכל עת, כתוב לגבי הציבור, מי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. מתי שאנחנו לא קוראים אליו כציבור, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתנו, אבל היחיד, אין לו הבטחה כזאת. אז זה הבדל כאן בין היחיד לציבור. והפנייה לקדוש ברוך הוא, שראינו בפרקים הקודמים, שמחייבת דמעה, לא מספיקה התפילה, היא מחייבת את התיקון העמוק, מחייבת תיקון שגם צריך לעבור לפעמים במהלך, בתהליך של איסורים, לגבי הציבור, הפנייה היא כביכול זרוק את הכדור על הקדוש ברוך הוא. יש לך ברית איתנו, יש לך התחייבות איתנו, השיבנו השם אליך ונשובה. כן, אתה התחייבת שלא תמאס בנו בגלל המעשים. וזה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיש לו אפילו זיכרון סלקטיבי מהבחינה הזאת. כמו שאמרנו, יש מדרש אחר שאומר שגם אותה לשון של עזיבה ושכחה, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, שכביכול לא נענת, ועל זה בא ציון בטרוניה, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, התשובה של זה היא בפסוק שלאחר מכן, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, כן, תשכחו אישה עולם מרחם את ביתה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. חז"ל אומרים על זה בגמרא מסכת ברכות. אמרה לפניו כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך, הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר, שמה לא תשכח לי מעשה העגל, זה מה שלא יכול להישכח. אמר לה, גם אלה תשכחנה. כן, אני שוכח. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, אתה אומר שאתה שוכח דברים, שמה תשכח לי מעשה סיני, את מעמד הר סיני, שאמרנו נעשה ונשמע, אמר לה ואנוכי לא אשכחך. זה משחק מילים על הפסוק הזה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אלה זה אלה אלוהיך ישראל, אלה תשכחנה, אני שוכח, ואנוכי, אנוכי השם אלוקיך, לא אשכחך. את זה אני לא שוכח. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא יש, הוא מבטיח לנו שיש לו זיכרון סלקטיבי. הוא זוכר את מעשה סיני, כי מעשה סיני זה הברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אבל הוא שוכח את מעשה העגל. מעשה העגל אומר, יש לי ברית איתכם, זה לא משפיע כביכול על הברית שלי איתכם, מעשה העגל. עכשיו, מה זאת אומרת לא משפיע? הרי אנחנו יודעים שאחרי התפילה של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. שכל פורענות שהגיעה לעם ישראל, כל אלה פורענויות שמדברים עליהם כאן, במגילה, כל פורענות שמגיעה לעם ישראל, יש בה חלק מהעונש על חטא העגל. כי העונש, כביכול, על חטא העגל חייב כליה הגמורה של עם ישראל. משה בתפילה שלו הצליח לבטל את זה, אבל הוא בעצם לא ביטל את זה, הוא פרס את זה לתשלומים, נגיד ככה. הוא לא ביטל את הכליה הגמורה, אלא גרם לזה שאנחנו נשלם על זה לאורך כל הדורות בלי כליה. אז איך כתוב פה במדרש שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא ישכח את מעשה העגל, הרי הוא הבטיח שהוא לא שוכח את מעשה העגל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אבל זה בעיקר העניין פה. אני חושב שבנקודה הזו אנחנו צריכים להבין. בפרק הזה אמרנו שיש פנייה אל הקדוש ברוך הוא, והפנייה היא לא במישור המעשים, אלא במישור הברית. וזה מהפך מכל מה שראינו עד עכשיו במגילה. עד עכשיו במגילה ראינו את הטלת האחריות על עם ישראל לתקן את המעשים שהביאו לחורבן, לתקן את החטאים שלהם. אם זה דיבר על החטאים של ההליכה אחרי הגויים בפרק א', אם זה דיבר בפרק ב' על החטאים של אם יארג במקדש השם כהן ונביא, על העזיבה המוחלטת הזאת של הקדוש ברוך הוא, ושימוש אפילו בקדוש ברוך הוא ובמקדש כדי להצדיק את המעשים שלהם, כדי לשרת אותם, אם זה ההכרה בזה שהאחריות לתיקון היא על האדם שבפרק ג', ואם זה התהליך של התשובה ש... יושיהו לוקח על עצמו, ושהוא מבין שהוא גם לא מספיק בשלב הזה, אלא הוא צריך לדרוש את כל הגלות של פרק ד'. כל זה היה בהתבוננות על האחריות של עם ישראל לתיקון, והאחריות המוחלטת לתקן את החטא, עד שהחטא לא מתוקן, אז כביכול אין מקום לגאולה ולסליחה. וכאן בפרק הזה פתאום אנחנו הופכים את הקערה על פיה, ואנחנו אומרים לא, 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 זה תלוי בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ברית, ויש ברית ואנחנו פונים אליו, ותזכור שאתה הבטחת לא לשכוח אותנו ולא לעזוב אותנו ולא למאוס ולא לגאול ולא לקצוף ושום דבר, וכל זה אמרנו לא תלוי במעשים, גם אם מעשים שלנו מקולקלים, אתה אמרת שתשכח את חטא העגל ואתה אמרת שתשכח את הכל, ויש חרית איתנו ולכן השיבנו השם אליך ונשובה. אבל זה לא הכוונה, זה לא שני דברים סותרים. יש פה את שני הדברים ביחד. אנחנו יודעים שהיחס שלנו לקדוש ברוך הוא נמשל ליחס בין איש לאישה ונמשל ליחס של אב ובן. והמהר"ל אומר, יחס של איש ואישה זה יחס שתלוי בבחירה. הרי איש ואישה מתחתנים, ולא עלינו, אם זה לא הולך, ויש משבר גדול מדי, ויש ריחוק גדול מדי, ואי אפשר לייצר את שלום הבית, אז חלילה גם אפשר לבטל את זה. למה אפשר לבטל את זה ולהתגרש? כי בחרנו להיות ביחד, ועכשיו אנחנו בוחרים לא להיות ביחד. כי זה לא מסתדר. אם לא מצליחים לתקן את מה שמתקלקל ביניהם, אז אפשר לפרק את החבילה. יחס של אב לבן זה משהו שאי אפשר לבטל, שום מעשה לא יכול לבטל את היחס הזה. ולכן המהר"ל אומר, גם שאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ובחרנו לקבל את התורה מרצון, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, זאת אומרת זה לא תלוי ברצון שלכם. זה לא שיום אחד אתם יכולים להגיד לי, תשמע זה לא הולך, בוא נפרק את החבילה. יש פה יחס מוכרח שעם ישראל קשור בקדוש ברוך הוא, אבל עדיין זה לא מבטל את המשמעות של המעשים. אז מה זה אומר? זה אומר שגם שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שוכח את חטא העגל, זה אומר, אני שומר על הברית איתכם. חטא העגל לא ישנה את זה. אבל זה לא אומר שלא צריך לתקן את חטא העגל. וזה לא אומר שהתיקון של חטא העגל הוא תהליך קל, הוא תהליך שידרוש הרבה דורות, הוא תהליך שידרוש הרבה לימוד, הוא תהליך שידרוש הרבה עבודה והרבה איסורים. גם כמו שאמרנו כאן, התהליך של התיקון של החטאים של החורבן, ידרוש גלות ארוכה והרבה איסורים. אפילו מיד אחרי אותה הבטחה, שאלה שהרבה מהמפרשים שואלים, מיד שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שתוספות אמרו לנו, וזכרתי את ברית יעקב ואהבתי את ברית יצחק ואהבתי את ברית אברהם אזכור בארץ אזכור, ההבטחה הגדולה הזאת שנאמרת, שהקדוש ברוך הוא למרות שתם הזכות אבות, לא תם הברית אבות, הפסוק מיד אחרי זה אומר, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא זכר את הברית, בארץ תעזב מהם ותרצה את שבתותיה בו שמע מהם והם ירצו את אבונם. זאת אומרת, נדרש פה התיקון. הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, והוא לא עוזב אותנו, והוא לא שוכח אותנו, אבל הוא דורש את התיקון. והתיקון הזה חייב להיות. אבל יש פה חשיבות מאוד גדולה לאמירה של הפרק הזה. ואנחנו נסיים בעוד שני הסברים על מה זה השיבנו השם אליך ונשובה. מה אנחנו מתכוונים פה? ובואו נשים לב, אנחנו שמנו את הדגש על השיבנו השם אליך, שאתה תעשה את הצד הראשון, אבל יש לזה גם צד שני, ונשובה. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים כאן, שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו אלינו ויעשה את הצד הראשון, זה מחייב אותנו גם ונשובה. זה כמו מושכני אחריך, נרוצה. כן? זאת אומרת, גם שהקדוש ברוך הוא מושך אותנו, אנחנו צריכים לרוץ. אנחנו לא יכולים להסתפק בזה שהוא דופק על הדלת, ראינו שכשהוא דופק על הדלת, פשט התקוטטי חחל בשינה, אם אנחנו לא נענים, אז הזדמנות מוחמצת. והשיבנו השם אליך ונשובה, אולי אומר שני דברים. קודם כל, חז"ל אומרים לנו, במסכת קידושין, אמירה שחשוב להכיר, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש עמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא זרו, אין יכול לו, שנאמר אלוקים להעזבנו בידו. אז זה קודם כל מעיד על החולשה של האדם. אנחנו אומרים ביום כיפור, אחרי כל הוידוי, ואחרי שאנחנו מדברים על מה אנחנו הולכים ומתכוונים לתקן, ושאנחנו מכירים בחטאים, אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא אומרים, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. האדם הוא חלש, וקשה לו לתקן, והוא חייב את העזרה של הקדוש ברוך הוא. ותמיד שאתה מנסה לתקן משהו, צריך להתפלל לסייעתא דשמיא. נכון, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל צריך להבין שבלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, לא נהיה מסוגלים לעשות את זה. אז השיבנו השם אליך ונשובה, אנחנו חלשים מדי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. זה דבר ראשון. אבל דבר שני, שאנחנו מנסים להבין את המהות של הברית. וראינו שגם בבית שני יש את הפסוקים של התשובה, והרמב"ם מביא את הפסוקים של התשובה בהלכות תשובה, אחרי הפרקים שהוא מדבר על הבחירה החופשית. מהבחינה הזאת זה קצת דומה למה שאנחנו רואים כאן במגילה. ראינו בפרק ג' את הפסוקים על הבחירה החופשית, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה עיתונן אדם חי גבר, גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקורו וכו'. שהרמב"ם אמר, זה אומר שהבחירה והמעשים לא באים מלמעלה מהקדוש ברוך הוא אלא מהאדם, ולכן האדם צריך לקחת אחריות על הבחירה שלו. ואז בפרק ז' הוא אומר, כיוון שיש לנו בחירה חופשית, אז ישתדל אדם ויעשה תשובה, זה בידיים שלך. והוא כותב ככה, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלים, שנאמר והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותיך. אז הרמב"ם אומר, בואו לא נתייאש, כן? אפילו אם אנחנו חושבים שקשה לנו לעשות את זה, התורה מבטיחה לנו שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן. לכאורה, אם אמרת שהכל תלוי בבחירה החופשית, איך התורה יכולה להבטיח שסוף ישראל לעשות תשובה? הרי אם אנחנו נבחר לא לעשות תשובה, לכאורה, מי מבטיח שאנחנו כן נעשה תשובה? אז את זה הרמב"ם מסביר, קצת דיברתי על הדברים האלה בשבת הגדול, בדרשת שבת הגדול, בית הכנסת, אני מזכיר אותם פה. הרמב"ם כותב את הדברים בהלכות עבודה זרה, הוא מלמד אותנו, משם אפשר ללמוד, מה הפירוש שסוף ישראל לעשות תשובה, ההבטחה הזאת של התורה. אז הרמב"ם מתאר שם איך אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה שהתפתחה בעולם, הוא מתאר בהתחלה איך התפתחה עבודה זרה בעולם, שבימי אנוש אנשים טעו וחשבו שאם הקדוש ברוך הוא, כולם הבינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ושהוא אלוקי העולם, אבל הם חשבו שאם הקדוש ברוך הוא שם בשמיים את השמש ואת הירח וחלק להם כבוד, אז אנחנו צריכים להשתחוות להם כדי לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. וככה התחילו להקים מקדשים לכוכבים ולמזלות וכו', ולאט לאט שכחו שמעל כל זה עומד הקדוש ברוך הוא, והשתחוו רק לאותם צלמים ולאותם מקדשים, וכך התפתחה עבודה זרה בעולם, ואברהם אבינו יצא ונלחם נגד זה, ולימד את אנשי ביתו ואנשים שסובבים אותו, ולימד את יצחק בנו, ויצחק לימד את יעקב, ויעקב את בניו, ועל זה הרמב"ם כותב, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ונלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. אז זה כבר הפך להיות עם, לא רק אדם יחיד, אנשים יחידים. עד שערכו ימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותם. חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, ראינו את זה גם בחטא העגל. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העמים ותאייתם. אז כל העבודה של אברהם, יצחק ויעקב, יורדת לטמיון. ובמידה מסוימת, גם כאן זכות אבות תמה. מה זה זכות אבות? אותם מעשים שהאבות עשו, החינוך שהם המחילו לדורות שאחריהם, כביכול ירד לטמיון ונעלם בעקבות ההשפעה של מצרים. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, ברית אבות, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו, כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירם במצוות ודיין דרך עבודתו, ומאיים משפט עבודה זרה בכל התויים אחריה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא משאיר את הדברים להתנהל כמו שהם, אני מתערב. ואיך אני מתערב? אני לא מתערב ואוקוס פוקוס הופך את עם ישראל לצדיקים. אני שולח את משה רבנו, אני שולח פה איזשהו תהליך חינוכי שיעביר את עם ישראל ויוציא אותם מהדרך של עבודה זרה וייתן להם את הכלים להתמודד עם זה. הרמב"ם מדבר הרבה איך התורה נותן להם את הכלים להתמודד עם האמונות המעוותות של עבודה זרה. והרמב"ם, אני מבין לפחות, זה משהו שאפשר להעריך עליו בסדרה של משהו שיעורים, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא לא מתערבת בבחירה הפרטית, החופשית של האדם, היא לא יכולה להתערב בבחירה החופשית ליחיד, אבל היא יכולה ליצור כל מיני אירועים שמשפיעים באופן סטטיסטי אולי רחב יותר, על הלך הרוח הציבורי ויכולים לגרום לשינויים שמביאים את עם ישראל להכרה הנכונה ולתשובה. וזה העומק של השיבנו השם אליך ונשובה. אנחנו לא יודעים לבד להתמודד עם המצב, אנחנו לא מצליחים לבד לעשות את התשובה, אבל אתה הבטחת לנו שכשאנחנו נתרחק מדי מהדרך, אתה תעשה מה שצריך כדי להחזיר אותנו לשם, ואנחנו נחזור, אנחנו נשובה, עלינו מוטלת האחריות לתקן, אבל בוא תעזור לנו, תיצור את התנאים שיעזרו לנו לממש את אותה תשובה. זאת ההבטחה. ההבטחה היא לא שהקדוש ברוך הוא ישכח את הכל ויחזיר אותנו כאילו שום דבר לא קרה. ההבטחה היא שהקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכלים, וייתן לנו את ההשפעה, שבסופו של דבר תוביל אותנו לעשות התיקון שנדרש מאיתנו. זה לא השתנה בפרק הזה, התיקון נדרש מאיתנו. אבל אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו שבזכות הברית, אנחנו מבקשים שייתן לנו את היכולת, וייתן לנו את הכלים, ויעשה מצידו את הצד הראשון, כדי להוביל אותנו בדרך הזאת, כמו שהוא עשה כשהיינו במצרים. וכאן לסיום הפרק הזה, יש לנו את האגדה המפורסמת, שמופיעה בו בסוף מסכת מכות, מופיעה גם כאן במדרש רבה ובעוד מדרשים, שגם מבוססת על פסוקים מהפרק הזה, ומבטאת את הרעיון שדיברנו עליו. וכבר היה רבן גמליאל ורבי לעזר בן עזריה, ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. ושמעו כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח באשקט, ואנחנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך? לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אנחנו עושי רצונו. אז אם רומי, שהם עוברי רצונו, זכו לכזאת הצלחה, אז בוודאי שאנחנו נזכה להצלחה על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו. כן, זה מה שראינו. אז זה היה דווה ליבנו, עלה לך שחור עינינו, הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו, זה בפרק שלנו. ואתה מצחק? ולא נבכה, סליחה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב. והיידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה, שהוא מבשר את הגאולה של בית שני, בנבואתו של נבואת הפורענות של אוריה. ואוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. וזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיב... איך פה על זה שיש פה ברית, ויש פה תהליך של תיקון. גם האירועים הקשים האלה שאנחנו רואים, גם הריחוק הזה שראינו במגילה, הוא בעצם קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו, הוא חלק מתהליך של תיקון. ראינו, דיברנו על זה בתחילת המגילה, שהמגילה הזאת היא מגילה שנכתבה לפני החורבן, והמשמעות של המגילה הזאת שנכתבה לפני החורבן, היא באה להגיד לנו שיש קריאה של הקדוש ברוך הוא לתשובה, ושיכולה למנוע את החורבן באותה תקופה. לאחר מכן היא כבר לא יכלה למנוע אותו, אבל שכביכול המלאכים כתרגו ואמרו, הנה, אמרנו לך, עם ישראל לא יכולים לעמוד בדרישות שלך, האדם לא ראוי בעצם לתורה וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אומר לירמיהו לכתוב אחרי החורבן, להשאיר את אותה קריאה לתשובה שנשארת אחרי החורבן. והקריאה הזאת של התשובה של הקדוש ברוך הוא בעצם אומרת שגם הפורנות וגם החטא הם חלק מאותו תהליך תיקון, וגם כמו שראינו בשבוע שעבר, שקילה השם חמתו, כן, ויצאת אש בציון, קילה מוסדותיה, שזה אומר שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים ולא בעמו ותורתו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא גם בשעת החורבן וגם בשעת הפורנות שאנחנו עוסקים בהם בעיקר, שהם העיקר של המגילה הזאת, הם בעצם חלק מהשיבנו השם אליך ונשובה, הם חלק מהקריאה הזאת. רבי עקיבא אומר, בנבואה של אוריה, לכן בגרכן ציון תחרש, מתחילה להתפתח, מתחיל לבסיס לנבואה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בהצלחה של רומי, מתחילה הצלחה שלנו. כי השיבנו השם אליך ונשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתם יכולים לתקן. והתהליכים של העונש והתהליכים של הריחוק, הם תהליכים שיכולים להביא אתכם להיות אותה אומה חשובה וגדולה שאני מייעד אתכם להיות. לשם אני רוצה להביא אתכם, ולכן אני לא מוותר על העבירות והחטאים, אבל אני גם לא מוותר עליכם. זה הרבה יותר חשוב. אז המגילה הזאת בסופו של דבר מתחילה בפרק שמדבר על צידוק הדין והתשובה, ומסיימת בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שזאת הקריאה שלו אלינו, והוא זה שמוביל אותנו בדרך הזאת, ואנחנו עדיין נשארים, כמה שאנחנו חוזרים על הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, אנחנו כן נשארים עם השאלה, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, אחרי כל כך הרבה שנים, ובעזרת השם, אנחנו ממשיכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה את הצעד שלו, כבר עושה את זה הרבה שנים, הוא מחזיר אותנו ומאיר לנו פנים, ואנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו, כדי להשלים את התהליך, ובבניין ירושלים ננוחם. ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה רבה. שם כוח.
כן, צום מועיל.
גם לכם.
יום שישי.